זה משום דבר.
חוכה פה בביטחה ובעזרת השם יעזוב. בוא, אני מציע שנעשה אישור קו. ברש"י הדברים ברורים, ככה שהוא טוב על הלב, התפיסה של רש"י את הפרק. כבר שכחתם את רש"י?
איזה רש"י? רש"י של
תוספות? שכל הפרק שמדובר בלוקח, שנשאר במסקנה, שהמשמעות של מה שיוצא הוא שאפילו כשאתה שם ראשון אתה תהיה חייב להרחיק, גם עוד שאתה היית המוכר. כלומר, אין שום התייחסות לקדימות, הכל עניין המזיק וחכנים. זו שיטת רש"י. ורבי יוסי לדעת רש"י בעצם חולק על רוב הפרק, שהוא פשוט לא מכיר ברעיון שיש הרחקת נזיקין. זה רש"י.
בסדר? אולי כאילו הוא מכיר, אבל הוא יותר תומך בצד של היתר שהוא...
נכון. רבנו תם יושב טוב על הלב, רבנו תם ברזה, כן? לא, לא, תאמין, יושב טוב, כן? קודם כל, מבחינת מהלך הסוגיה שהם גורסים אלה, ושהם מבינים שהגמרא חוזרת בה מהתירוץ שלוקח, מה שהופך את משנת חרדל למשנה שסותרת את ההנחה שרבה יחייב להרחיק את המשרה לפני שיש ירק.
את כל הפרק.
ונכון, ולכן השלב הבא היה להגיד, אז בעצם בכל הפרק גם כן, למה לעשות את כל התירוצים הקודמים? רבה בכל הפרק, מה העמדה היסודית שלו? שמותר לסמוך. רק בבור רבה אסר לסמוך. וגם הדבר היותר מרכזי הוא להבין את ההסבר של רבנו תם לעיקרון הזה של נקרא עקרון הקדימות. כמו בעצם רבנו תם בא וקובע שאין לנו שום מגבלות על הראשון. כל מה שכתוב בפרק הזה, אם הראשון שיעשה אותם, מותר לו. מותר לשים משרה אם אין ירח, מותר לשים קרשינים אם אין בצלים, מותר לשים גפת אם אין כותל. מותר כל דבר חוץ מהבור, מחוץ מבור מול בור. כל הדברים האחרים הם מותרים. זו שתת רבנו תם.
בור בכלל,
אסור לך לשים בור סמוך, כי בזה אתה שברת לשני את האפשרות לשים בור אחר. וכל האחרים אני חוזר, אתה יכול לשים, אני אשים משרה, תשים ירק, לא כדאי לך, אבל אתה יכול לשים. בבור אני לא נותן לך לשים. זה אמרו לו, עד כאן. אבל בכל מקרה הפרק לדעת רבינו תם, רבא לא אמר את דבריו, ודברי רבא לא נאמרים. רבינו תם אבל עשה הרבה יותר מזה, הוא לא רק אמר שעקרון הקדימות, אלא אפילו הייתי קורא לזה עקרון התחרות, עקרון היזמות. כי הרעיון המרכזי, שמנחה את רבנו תאמרו, על מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, אם כן הפסדת ערה לישראל, שרבנו תאמרו מדבר, בעצם הייתי אומר, על רצון שלנו ליצור אווירה שעודף תקנות ועודף חוקים ועודף דאגות, שהיום אני אעשה משהו שיגרום לשני, הוא חונק את החמצן של יושבי המקום, ואנחנו לכן נצטמצם, אנחנו נקבע פחות, ואנחנו בעצם ניתן להם לקבוע איך המרחב הזה ייראה. אנחנו ניתן להם לקבוע אם יש פה משרה או ירק, ניתן להם לקבוע אם יש פה חרדל או דבורים, ניתן להם לקבוע אם יש פה גפת או כותל. ואני אצור אווירה שאנשים אפילו ידעו שכדאי להיות היזם, כי אתה תקבע את העובדות בשטח. גם אני נותן בזה גיוון במרחב העירוני, לא עשיתי תקנה אחת בכל העולם, אלא אני בעצם נותן יותר מרחב שאתה מסוגל, אתה יכול בכל מקום. יש להניח שהבחירה תהיה לא רק לפי האופי של האנשים, גם לפי הצרכים שלו, לפי המיקום שלו, וכך גם ההסבר שלו לעקרון ההדדיות נעלם. אין יותר עקרון הדדיות לפי רבנו תם, וזאת למה? כי אין פה הדדיות, הראשון לא היה מזיק והשני כן מזיק, וכן רבנו תם מדבר בשפה אחרת, זה לא השכיחה. או אני אגיד את זה בצורה הבאה, רבנו תם אומר השטח כבר יפתור את זה לבד. מה הכוונה? זה לא היה מסתבר שיקרה מקרה שאחד ישים והשני ישים וכל אחד מזיק את השני, ולכן אנחנו עוד פעם לא נכנסנו. בעצם מה שרבנו תם אומר, אתה לומד פרק לא יח פה, זה המהפכה שמתרחשת אצלו. בצד זה שאתה שומע כל היום מרחיקין מרחיקין מרחיקין, תשמע גם דבר אחר. מותר להיות ראשון, מותר להיות ראשון, מותר להיות ראשון. השפה שתיקח איתך מפרק לא יח פה, מבחינת זה בא ואומר, אנחנו נותנים לך המון מרחב של יזמות, רק אומרים לך דבר אחד, אתה לא יכול לפגוע בשני בשם היזמות. אבל אם אתה ראשון וזה לא פוגע באף אחד, תיקח את זה איתך, קח איתך את הרעיון הזה שמותר לך לזרום עם זה. אנחנו רוצים לתת לך תחושה כזאת של זרימה. זה במובן הזה אני חוזר, הוא מאוד מאוד שונה מפרק א', כי בפרק א' אין בכלל תחרות או יזמות. פרק א' זה שניים יש לו חצר והם עושים אותם דברים, רק מה השאלה? איך נחצה אותו. אז פרק א' דיבר יותר בשפה של הדדי, באמצע, שופי. פרק ב' באמת מתאר יותר מרחב עירוני של התחרות, והוא אפילו רואה אותו בעין יפה. רק יש לו בקשה אחת, שאנחנו נדאג שזה לא יהיה במחיר פגיעה בשני. שהביטוי על המזיק להרחיק את עצמו, בוא נעשה פה סיכום, רש"י מפרש שזה עקרון הפרק. מה עקרון הפרק נקרא? אם אתה עושה פעולה שהיא מזיק, אז מה אתה, מה לדרוש ממך? להרחיק. וזה לא מעניין אותי אם אתה ראשון או שני. לא מעניין אותי אם היית פה בהתר או לא, אם היית מוכר או לא, אז בכלל לא מעניין אותי. תמיד מי שמזיק, אנחנו נגיד לו, תרחיק. היי, כשלמדתי משניות, חשבתי שיש עקרון קדימות, טעית, כי זה בלוקח. זה רש"י. רבנו תם והרזה אומרים, מה פירוש הביטוי למזיק להרחיק את עצמו? זה עקרון מצמצם. הוא בא והוא אומר את שני הצדדים של המטבע. אני אדרוש ממך להרחיק רק כאשר אתה בפועל מזיק. רק אז אני אדרוש. אבל לפני כן, כל השלום בפועל פוגע באף אחד, אני לא אדרוש ממך, גם את זה תקשיב. אני לא אדרוש ממך. וכשאתה ראשון, אתה באמת לא פוגע באף אחד. לכן, הפרק הזה הוא פרק שאומר, אני דורש וגם אני אומר למקומות עיקון, רוץ. אני לא דורש. אני אומר, חבר'ה, תרוץ ולהיות ראשונים. זה כלול במשפט על המזיק להרחיק את עצמו. למזיק להרחיק את עצמו פירושו, רק כשאתה מזיק תרחיק, כשאתה לא מזיק, קדימה, רוץ על זה. זה רבן אותם. כן, ידידיה.
אפשר אולי להוסיף שהמרחיקים זה עוד יותר בשביל לעודד את הראשון. הנה, תראה, אפילו אנחנו נותנים לך הגנה. מרחיק את השני, תרוץ.
אמת, אמת. מצוין. שפה בא אבי מיגש, שבסוף השיעור חזרתי עליו, אמרתי אותו כבר, אני אעשה לו חזרה מהירה, ועיקר נראה, למה הרמב״ם כך אוהב את זה? או מה הרמב״ם עושה עם כל הסוגיה? וכן, אני רוצה לשאול לשאלה.
אני רוצה להמשיך להעיר, כאילו שהמשנה הראשונה היא על השני ולא על הראשון, כאילו הציבור על השני לא הראשון.
זה כבר דיברנו הרבה במסגרת הסוגיה. אתה צודק. אמת, אמת. כלומר, הפרק כולו זועק, תהיו ראשונים. זה לא שצועק. צועק, חומר, מגדל, תהיו ראשונים, רוצו. תעשו את זה, כן? זה בכל תמר, הרבה אתה אומר, תשמע את זה בפרק. שפה בא, בר, הרי מגש, יש לו פירוש אחר, כן?
רק על רש"י.
בבקשה, כן.
כל מה שאמרת זה לשיטת, זאת אומרת, זה לא מה שיוצא מהמסקנה של השיטה, של הגמרא, לשיטת רבי יוסף.
אתה לא יחדור סיטה גמרא.
אמת, עכשיו אתה צודק, בוא נעשה את הצד השני של הסבר. ברש"י כבר חזרנו לזה קודם, אבל עוד פעם. רש"י עצמו ברבי יוסי, את הלניזק להרחיק את עצמו, רש"י קורא שבעצם אין עיקרון שדורש הרחקה. אין עיקרון כזה בכלל, הפרק לא יחפור. רבי יוסי חלק על כל הפרק. רבי יוסי הוא, במובן הזה אצל רש"י הוא יותר רבנו תם מרבנו תם. למה הכוונה? שרבי יוסי בא ואמר, אני בכלל לא מתערב. שהשטח לבד יעשה הכל. אני אפילו לא מתערב כשמה אני מזהה. פלישות ומעבר, אני לא מתערב בכלל. מתי אני התערבתי? מתי קוראים למשטרה? אפשר אני אדבר את בשפה הזאת? כשאתה ממש בא בקמה, כשהבן אדם בידיים הולך ומרביץ לשני. רק אז, אני מתערב רק במקרה משטרה. אבל אין תקנות עירוניות, זה רש"י ברבי יוסי.
אף אחד לא צריך להרחיק, זה מה שזה אומר. אפילו
אני זק, אפילו... אני זק להרחיק את עצמו, אומר, לא קבענו מי צריך להרחיק. אז חוזר, תקרצו אותו, מה זה להרחיק את עצמו? הכוונה, אנחנו מתקנים תקנה, אומרים לו תרחיק. ואני זה להרחיק את עצמו, זה לא הכוונה שהוא חייב להרחיק את עצמו. הכוונה שאנחנו לא אומרים למסיק להרחיק את עצמו, זה מפריע לך, זה הולך אחורה.
זה
אומר
מול אביי ורבא, הוא רבא, כאילו, זה לא כזה פשוט. אפשר להסביר, כמו שהוא אמר בתחילת הסוגיה, ש... בגדול זה לא עומד מול, זה לא מסתדר עם רבא.
הגמרא אומרת שזה כן מסתדר עם רבא, בגלל טענת כל מה הוא אמר.
כן.
או בלשון אחרת, בבורות, רש"י מה כנראה יגיד? כל מרה הוא מרה ולכן מה? אתה צריך להרחיק גם ברש"י יודע ורבי יוסי. אבל אתה צודק, משאר הפרק היות ורש"י אומר, אבל תבין, זה אין פה שום מהפכה. רש"י הרי טוען שגם הוא מתיר לך להיות שני רבי יוסי ברוב הפרק, אז בטח שתהיה ראשון. כלומר, בבור רבי יוסי יודע באמת, לפי רש"י, רבי יוסי באמת חולק על כל הפרק. אם אני פה מתלהב בפניכם, אני אסביר לכם למה אני מתלהב יותר מרבנו תם מאשר מרבי יוסי של רש"י, ואני אסביר. כי רבנו תם הוא יותר מאוזן מרבי יוסי של רש"י. רבי יוסי של רש"י אומר, פשוט אין דבר כזה שנקרא הרחקות. פשוט לא קיים. יש דבר אחר שנקרא, כשמישהו מזיק בידיים את החבר, טוב, קוראים למשטרה. ובעצם הוא אומר, אין בכלל, הכל פרוע לגמרי. רבנו תם, כאילו מה שליק עושה, אני אומר באופן אישי, מבחינת ההזדהות עם הרעיון, רבנו תם הוא מצד אחד נותן המון המון מרחב לשטח להגדיר את עצמו, לפעול, והוא מדבר בפירוש, לא לחלוק אותו. מצד שני, הוא כן אומר שהייתה מדיניות מכוונת מלמעלה של התערבות במקרים שהם לא משטרה אלא עוד לפני כן. כלומר, רבן אתה בא ואומר, אני כן אקבע איזושהי אופק של התחשבות הדדית. אני לא אגיד לה, תעשה מה בראש שלך וזהו. אלא אני כן אומר, תשמע, ברגע שזה מזיק, אלא מה רבן אותם קבע. הראשונים אצלו כולם תמיד בסדר. זה עקרון שפורש בספר הראשון. רבן אתה אומר חד משמעית, אף פעם לא נגיד לראשון ללכת משם. פשוט נגיד לשני, אל תהיה פה. כי הוא קבע עובדות בשטח, הוא כאילו הגדיר את יהודי השטח. כשאתה שני, אז יש פה מחלוקת רבי יוסי וחכמים. כשאתה שני, מה אומר רבי יוסי? כשחכמים שאתה שני, תמיד השני ילך. תודה רבה, יש עוד כוח. ומה רבי יוסי אומר? רבי יוסי אומר שאתה גרי. שאתה גרי. ובמובן הזה רבנו תם כן מייצר תמונה שהיא מאוזנת. היא לא אומרת אין בכלל מעורבות של חכמים, אבל הוא כן בפירוש מצמצם אותה ויוצא עם קריאה גדולה מתוך הפרק. חבר'ה, אנחנו משחררים לכם את התעוקה של עודף תקנות. זה כן עולה ברבנו תם. בסדר?
רש"י רבי יוסי עומד קיצוני, יותר גורם לרבן אותם.
נכון מאוד. הוא קיצוני מאוד, כי הוא בכלל לא מכיר ברעיון של הרחקת שכנים. רבן אותם מכיר בזה, הוא רק מצמצם את המקום שאני מפעיל אותו.
גם רבי יוסי, זאת אומרת...
אמת, אמת. לא, רבן אותם אבל אומר שרבי יוסי מודה לרוב הפרק. כלומר, רבן אותם...
רבי יוסי הוא נעשה כמו...
רבי יוסי שרבן אותם יותר קרוב לחכמים של רש"י, אתה מבין? בדיוק. עכשיו עוברים לריב, כן, בבקשה, כן, כן, במה שלכם.
טוב, אתה חושב שגם אם ככה בצפון צרפת, כאילו לא רק ב-ISSR?
כן, כן, אני יודע שיש פה כאלה שקוסם להם לחשוב, שמה כן החיל יושב את הארץ, זה רק שרק בארץ ישראל. התחושה שלי, אני רק את התחושה שלי, התחושה שלי שזה פשוט שימוש במונחים שנמצאים בספרות חז"ל, ש... הם דרך להגיד שצריכים לתת לחברה מרחב נשימה ולא להיות עודף תקנות. אני אתן לך את המקום שמנו זה בא, התוספתא מדברת במציע פרק ד', האמת היא זה כבר במשנה, ההיתר שאדם שבונה בניין שהוא ישים חומי בנייה ברשות הרבים, כן, פותקים ביוון וכו' ברשות הרבים. מה זה בא ואומר? שבשם הבעלות, מה יכולתי להגיד, אסור לשים דברים ברחוב. חד שני, אני אתעקש יותר מדי בשם הבעלות על החוקים האלה, אז מה אני אחסור? אתה יכול לתקנות בניינים. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה רק בגלל קדושת ארץ ישראל. אני חושב שיותר נכון להבין, זה בא ואומר שיש מתח מובנה בחברה בין הרצון מצד אחד לעמוד על הגבולות של הקניין, יחד עם ההבנה שלפעמים עודף עמידה על גבולות של הקניין, שהוא חונק, הוא חוסם את היכולת של הפיתוח. ולכן אנחנו באים ואומרים, באופן זמני אנחנו באים ואומרים, אנחנו פונים בקריאה ואומרים, אני אשתמש ברחוב בשביל דברים מסוימים שהם לא יועדו לו, כדי לאפשר איזשהו פיתוח זמני. כן, כלומר, זה יותר חוק הפיתוח. זה חוק שמבין שצריך ליצור אווירה שמודדת יזמות. עכשיו, אני חושב שהדבר הזה נכון גם אם יש אנשים שגרים בחוץ לארץ. ההבנה שאני לא יכול ליצור מרחב חנוק, כן? אני מבין שאתה יכול לבוא ולהגיד, לא, אנחנו רוצים שחוץ לארץ יהיה חנק, כדי שמה יקרה לכל היהודים? יעלו לארץ, כן. אני זוכר את הרבה מיטל, ואיזו שיחה בישיבה מתעצבן, ובזמן שהיה איזושהי אנטישמיות בחוץ לארץ, מקולות שאז היו בתקשורת, שטוב שיהיה רב בחוץ לארץ, כדי שכל היהודים יעלו לארץ. אני זוכר את הרבה מיטל, הוא ניצול שואה. הוא לא היה במחנות השמדה, אבל הוא היה במחנות העבודה של הצבא ההונגרי. וכמעט כל המשפחה שלו הושפדה באושוויץ. רב אביטל, אני זוכר אותו, הוא מזדהג בבית המדרש, איך אפשר לרצות שיהיה רע ליהודים? איך זה יכול להיות שאתה בא, שיהיה אנטישמיות, שיהיה רע, כאילו, הוא חווה את האנטישמיות הקיצונית, שפשוט רצחו את כולם, כן? אבל זה לא יכול להיות. אבל יש קולות כאלה, כן? אולי הוא השפיע עליי רב אביטל, אבל אני מאמין, זה דרך יפה להגיד, פרק לא יחפור, פרק ש... חוץ מכל התקנות ושיעורי הרחקה, הוא גם הציב לעצמו שאלת עומק, שהאמת היא, אני שואלת שהשאלה הזאת קיימת בעוד מקומות, בעוד מרחבים, כי שאלת היחס בין האשליה אולי, או המחשבה, שאני אומר אשליה כבר קברתי מראש, היא מוטט, אבל המחשבה שאפשר באמת לחשוב מראש על הכל ולסדר את הכל באופן מתוכנן ובאופן הוגן, לבין ההבנה שצריך איזה מרחב של חמצן, של חיים, איזה קצת תנועה, וכך הוא מציע לקרוא את הפרק, זה נראה לי נכון בכלל על החברה האנושית. עכשיו, היות בני עם ישראל אמור לגור בארץ ישראל, אז דרך ארץ ישראל עובר את המשפט הזה, שהוא בכלל נכון על חברה. זה לא התחושה שלי.
זה ביטוי מושאל בעצם.
ככה זה נראה לי. ביטוי מושאל זה ביטוי מאוד עמוק, כי זה ביטוי שהכנסה שלו לפרק היא דרמטית. היא מפרק שמדבר על, הייתי אומר כך, כשהפרק עבר באמוראים לשפת הנזק, הוא היה המון נשמע בבקר. כי זה פרק שאוסר על דברים רעים. במובן הזה הוא פרק של מגבלות. כאילו הכנסה שלו לפרק, הוא מראש מכניס פרק של תירים. הוא בעצם הוא פרק שלא בא להגיד מה אסור, הוא בא להגיד איך יוצרים מרחב שמאוזן מבחינת הרצון לא לחנוק, יחד עם זה שלא נדרוס, נקרא לזה ככה. כך הוא קורא את הפרק, זו הקשבה שלו לשון הפרק. אני אמרתי לכם אתמול, אני מרגיש את זה בעוד המון סיטואציות בחיים, ולא רק בנזקי שכנים, זה בעוד המון דברים. אתם יוצרים מרחב בקר, אבל איך יוצרים לכל אחד את המרחב שלו, וגם את היזמות, כן? הוא רוצה ליזום כל הדברים, לבין זה שאתה לא יכול לפגוע, כאילו, זה בהמון מקומות הדברים האלה עליהם, כן.
אנחנו לקרבן שהוא קטן בארץ ישראל שהיא קטנה, בצרפת לתבלה, יכול להיות שהמגבלות יותר קטנה.
כן, למרות שהניסיון אומר שלא בהכרח שהבית גדול שהכל יותר טוב, כן? כאילו, אתה מכיר את הגמרא המופלאה בסנהדרין. הגמרא אומרת שאהבנו, יכולנו לישון על חודו של חרב. וכשאנחנו רבים, אפילו ארמון לא מספיק לנו. אני רואה את זה גם בבית, שאתה יודע, אפשר ברוך השם בית לא קטן, המריבות הן תמיד יריבו, השאלה היא רק אם רוצים להריב, תמיד יש על מה להריב, בסדר? כאילו
אני עושה על פי רשי שזה משהו שאני עזק בידיים, כאילו למה זה לא נותן מרחב יחסית, כאילו למה זה יותר מצומצם מאשר לא נותן?
לא, זה נותן יותר מרחב לאנשים, אבל הוא הופך את מעורבות החכמים לכמעט אפס. זה רק שבפועל בן אדם השובר חלונות לשני, שהוא מזיק בידיים. אבל זה התכוונתי, רשי לא יוצר תורה בתוך ברבטרה. אני אעשה לך הבדל, אתה לא היית כשלמדנו את זה. כשרשי אומר את דבריו הגרד הילה, הוא כאילו אומר, בתוך ברבטרה אין לי שום מושג שיחסום מישהו. אלא מה, אם הוא עבר למסכת בבא קמא, אני מביא לה משטרה. הראשונים שאומרים שרוב הפרק הוא גרד, ואחד מהם הוא רבנו תם, מה בעצם אומרים? שבתוך העולם של בבא בתרא, גם רבי יוסי באופן מהותי מקובל עליו שיש איזו מערכת של מגבלות. יש איזושהי אמירה שהיא באה והיא אומרת, יש לנו אמירה על המגבלות והאיזונים בתוך השכונה. רק שרבי יוסי חלק על חכמים בניסוח של העקרונות. הוא לא חולק על זה שיש מושג כזה של החקת שכנים. רשי אומר שרבי יוסי חלק על כל הרעיון. לכן הוא אין בו איזונים פנימיים בעולם השכנים. הוא פשוט אומר, אין כללי שכנים. יש רק דבר אחד שנקרא, אם השכן שובר לשני, אז אני אומר לו, מספיק.
מה זה גרי?
זה הגרי של רשי.
גם זה, העולם זה הגרי שלו, לא?
מה זה?
גם סמכת אותו, זה גרי, זה מוכר פורש. זה קשה, זה עולם זה רכי...
אתם פותחים לי עוד פעם את כל הבעיות האלה, אני מוכן, אבל זה לא יותר קשה היום מאשר אתמול, בסדר, כאילו לא בגלל מה שלמדנו היום פתאום זה קשה, נכון, הסתכלנו על זה בתימון, איך סולם הופך לגרק,
יש שני מקרים,
כי אולי יש לו
מבנייה, זה לא דבור, זה לא סולם,
נכון,
זה דבור סולם, כמה
מקרים יחידים, נכון, בסדר, עכשיו בואו נעבור לרי מיגש. לרי מיגש שקראנו אותו אתמול הוא כאמור מעין שיטת אמצע, ונראה בעיקר מה עושה הרמב"ן עם זה. הרי מיגש הוא מצד אחד גרס אלה בבירור, הוא אומר שהגמרא חוזרת בה מי לוקח, וממילא היא חוזרת בה מכל י"ח עמוד א', וזה כתוב מפורש ברי מיגש. כנגד זה הרי מיגש את הביטוי אל המזיק להרחיק את עצמו לא פירש כמו רבנו תם, שהכוונה שאתה נחשב מזיק רק כשאתה שני, אלא הוא פירש אותו שאני על המזיק דורש להרחיק אפילו כשהוא נכנס לשם ראשון. השאלה האם הוא ירחיק או לא, לא קשור בראשון שני. במובן הזה הוא ביטל את עקרון הקדימות. והרי מיגש אומר, מי שמוגדר כמזיק, לא רק שאנחנו נגיד לו אל תשים את המשרה, אלא הוא שם משרה, ואז יבוא אדם וישים ירק, נוכל להגיד לו תזיז לי פה את המשרה שלך. זה הכוונה על המזיק להרחיק את עצמו. להרחיק את עצמו הכוונה שגם אם הוא היה ראשון שהשני נכנס לשטח ועכשיו אתה מזיק אותו, אנחנו נגיד לך שתיקח אותו מפה. זה פירוש הביטוי, או במילים פשוטות, זה נגד עקרון הקדימות של רבן אותם. כי מה היה כל העקרון של רבן אותם? שברגע שהיית ראשון, אז השני לא אמור לבוא לפה, ולכן אם הוא יבוא לפה אפשר לדרוש מהראשון כלום. זה רבן אותם, נכון? לעומת זאת, בא הרי ניגש ואומר, אתה שמת ראשון, עדיין מה אני יכול להגיד לך? שאם אתה מוגדר כמזיק, כשהשני יבוא לפה, אנחנו נגיד לך מצטערים מאוד, תלך מפה. זה פירוש על המזיק להרחיק את עצמו. במובן הזה, הוא מזהה אותך, השאלה אם אתה מזיק או לא, לא נגזר מהשאלה אם היית ראשון או שני. כלומר, רבן אותם והרזה, כל החידוש שלהם היה שהראשון לא מוגדר כמזיק. פה הם אומרים בפירוש, אתה יכול להיות ראשון ועדיין להיות מזיק, ויש פה עיקרון שאומר, אני אדרוש ממך להרחיק כשאתה מוגדר כמזיק. זה קודם כל העיקרון של הרי מיגש.
אבל כל הדין שני אז לא חייב.
מצוין. ופה מראה בא הרי מיגש ועושה עכשיו צעד אחד קדימה. הוא בא ואומר, היות ואני יכול לדרוש ממך להרחיק למרות שהיית ראשון, לכן אני יכול לאפשר לך להיות
ראשון.
ראשון, בדיוק. כבר לו הייתי אומר שראשון לא מוגדר אף פעם כמזיק כמו רבן אותם, אז לכן הייתי צריך למנוע ממך מלהיות ראשון. למה? כי זה לא אופר שאני נותן לך לעשות משהו שעכשיו מונע מהשני. אבל כשאתה גם זה שהוא התוקף, אבל היות ואני יכול לדרוש ממך לעוף, לכן אני יכול לאפשר לך להיות ראשון. בלשון אחרת, אני יכול ליצור עקרון קדימות באופן הבא. אין עקרון קדימות שאומר אני קובע מי מרחיק לפי הקדימות, זה בוטל, אבל יש יכולת לאפשר קדימות, כי זה לא יפגע באף אחד. כלומר, היות ואני יכול לדרוש ממך להרחיק למרות שאתה ראשון, כלומר בגלל שביטלתי עקרון הקדימות, לכן אני יכול לאפשר לך להיות ראשון. או בלשון אחרת, לכן אני לא חייב להגיד לדינו של רב, כל דינו של רב היה בנוי אל הנחה שרבן אותם צודק. כלומר, זה הולך ככה, רב קרא את משניות הפרק כרבן אותם, שתמיד פונים רק לשני, ואף פעם לא פונים לראשון, ולכן רב אמר לעצמו, או לפחות הגמרא חשבה, שכך צריך לפרש את רבה, שלכן אני אסור על הדמויות המזיקות, אני אסור עליהם להיות ראשונים, כי בזה אני אפשרתי לנזקים להתרחש. כשהגמרה נתקעה במשנת חרדל, אז היא התבוננה מחדש במבט הזה על הפרק, והיא אמרה, זו לא קריאה נכונה של הפרק, לא צריך לקרוא את הפרק כמו רבן אותם. זו טעות לקרוא כמו רבן אותם. בעצם כל המשמעות של הרי מיגש הוא לא להיות כמו רבן אותם. זו טעות לחשוב שאנחנו ניתן תמיד לראשון להישאר שם. לא כך צריך לקרוא. צריך לקרוא את הפרק אחרת. צריך לקרוא את הפרק שאנחנו דורשים ממי שפוגע בחבר שלו ללכת. כלומר, אנחנו דורשים מאיזה דמויות ללכת, מבעלי המשרה, מהדמויות האלה אני דורש ללכת. ולכן אני יכול לתת להם להיות ראשונים. ולכן הפרק לא אסר עליהם להיות ראשונים. למה הוא לא אסר עליהם להיות ראשונים? כי כשזה באמת יפריע, אני אעיף אותם. או בלשון אחרת, אם עכשיו אני מנסה לסגור את התמונה של הרי מיגש, רב אמר את זה רק בבור, כי בבור אני לא יכול להחזיר את הגלגל אחורה. אני לא יכול להגיד שהוא יבוא את העוף. כי עצם חפירת הבור הראשון לא מאפשרת עכשיו לשני לשים בור, כי קלקלתי לו את השטח. שם אני כבר אסור לסמוך. לעומת זאת, בכל שאר הפרק, אם אני יכול, אחרי שהראשון עשה את מה שעשה, והוא גלר כמאזיק, אם אני יכול להגיד לו כשהשני בא, תלך מפה, אז אין סיבה למנוע ממנו מראש מלבמה, או בלשון אחרת הוא יצר שפת איזונים. מצד אחד הוא לא קורא את הפרק כמו רבן אותם, מי שקורא כאילו קורא כמו הרי מיגש, הוא לא יקרא בפרק, חבר'ה תצאו לשטח ותתחילו לקבוע עובדות, חומה ומגדל, תהיו קצלה כזה. לא, זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב בפרק הזה. הפרק הזה כן אומר, אדוני, אנחנו מתבוננים במרחב החיים, ומה אנחנו יודעים? שבמרחב החיים יש פעולות ששכנים עושים שהן נקראות פעולות שמזיקות את השני, ויש פעולות שלא מזיקות את השני. אנחנו לגמרי בעד פעולות שלא מזיקות. כשיש פעולה מזיקה, אנחנו פונים אליך, ומה אנחנו אומרים לך? דע לך שיש לך פה ביד פעולה בעייתית. דע לך זה בעייתי. אבל אנחנו לא אומרים לך, לכן החלטנו בשבילך. זהו, אסור לעשות אותו. אלא בעצם אנחנו אומרים לך, תהיה מודע לבעייתיות. מה זה אומר? אתה יכול לשים, אבל דע לך, תמול יאיר אמר את זה בצורה מאוד יפה, דע לך שאולי לא כדאי לך. למה זה לא כדאי לך? כי כשהשני יבנה את הכותל, מה יקרה לגפת שלך? אתה תרחיק אותו, לכן תחשוב טוב לפני שאתה עושה את זה. כלומר, מצד אחד אנחנו רבינו תמים במובן שאנחנו לא החלטנו שזה לא שאסור על שם כל מיני עתידים, לא באנו ואמרנו זהו אסור קטגורית שלום, אנחנו נתנו לך יכולת לעשות את זה. מצד שני יצרנו מציאות הלכתית שאתה תחשוב טוב לפני שאתה עושה את זה, ולכן יצרנו פה אולי מצד אחד הגנות יותר גדולות מהגנות של רבינו תם, ואולי גם יצרנו דבר אחר. אני מרשה לעצמי לפנטז, לדמיין, לראות שזה לא חייב להיות, שמה באמת יעשה אותו בעל משרה שרוצה לשים אותו כשעדיין יהיה ירקות, והוא יודע שאולי זה לא כדאי לו. מה יכול להיות שהוא יעשה? סיכוי טוב, כדאי לו לעשות את זה. כדאי לו להזמין את השכן לכוס קפה ולדבר איתו. בעצם מה לברר מולו? מה לברר מולו? מה אתה תכנן? אתה תשים ירקות? אז אני עכשיו, אתה מתכנן, תשים, לא תשים. זה יכול להוביל, הייתי אומר, לשטח ליצור לא עובדות כמו רבנו תם, אלא ליצור תקשורת. וואו, זה ממש יפה. כלומר, במקום שהשטח ירוץ ויתפוס, זה יגרום לשטח להתחיל לדבר אחד עם השני. כשאני חי בעולם המושגי של רש"י, אני חי בעולם שבא ואומר, קבענו תקנות, הוא שולף לך משנת בר בתרא, יאללה, אל תשים וכו'. כי יצרתי עולם שבאמת הם לא מעורבים. זהו, אני רוצה באמת מאמין שרש"י אמר זה, זה עולם של צדק, של יושר, של ערכים נהדרים, כן? בר רבי נתן ואמר, הפוך, תלם. בר, אני חושב, הגישה הזאת של הרים יגש, היא באה ואומרת, אני גרון השטח, מצד אחד לא אחנוק אותו, מצד שני, אני יצור מציאות שכדאי להם לברר מול אחד מהשני. זה אולי הדבר הכי טוב. הדבר הכי טוב ליצור הידברות, ליצור תקשורת. הדבר הטוב ביותר הוא שאני מצד אחד זיהיתי מי השכן הבעייתי. וזה בעצם המשמעות של הרים יגש. השכן הבעייתי הוא השכן שנקרא מזיק. הוא השכן הבעייתי. מצד שני, אני לא לגמרי חנקתי אותו, אבל גרמתי לו, לפני שהוא ישים את הדברים, שיבין היטב למה המשמעות, ושידבר איתו, ועשו ברור. שיכול להיות שהוא אומר, אין לי תוכניות לשים ירקות. סבבה, באמת, מה אכפת לי שישים משרה? תשים. הוא יגלה שהשני ישים ירקות, אז הוא ייזהר יותר. יכול להיות, אני לא שולל שזה יקרה, שהוא יגיד, אין בעיה, אני מוכן לא לשים ירקות, תמורת קצת כסף. זה שעשו חשבון כלכלי, כדאי, לא כדאי. אבל מה שאני אעשה זה יצרתי מערכת של פרק לא יח פה, שהוא פרק שיצור, ישאיר את השטח, כי ההתלהבות שלי עם השטח כבר הבנתי, אני אשאיר אותו, אבל הוא ייצור שטח אחר מהשטח שרבן אותם. לא שטח מתחרה, אלא שטח מדבר. שטח מקוחניקי כזה, כן, שיוצרים תקשורת ומדברים ומשקפים ומה, זה פחות או יותר השטח שבעיני רוחו, אני חושב, הרמב"ן, לפי הרמב"ן, הרי מיגש מדמיין, וזה פרק לא יחפור שלו. הפרק בא ואומר שאני זיהיתי דמות מזיקה, ואליו אני פונה ואני אומר, לפני שאתה עושה פעולות, דע לך שאתה יכול, שזה לא מפריע לשני, אבל דע לך שאתה בבעיה. וזה שפה שונה לגמרי. אצל רבנו אותם, כולם פה הם ניטרלים, הם שווים לגמרי, כולם נחמדים, כולם יש להם זכויות. הרמב"ן בפירוש אומר, הרי מיגש לך, אומר בפירוש אחרת, לא לכולם יש זכויות. יש פה מישהו שהוא יותר בעייתי. בעיה לשים משרה בחצר. מצד שני, אני אצור דינמיקה, שתעשו מסע ומתן, כדאי, לא כדאי. בסופו של דבר, ככה הדברים יוכלו. בסדר, אנחנו עדיין ממשיכים לחרדל, בסדר, אתם מוזמנים לרוב. אמרנו, זה תוריד לגמור את חרדל עד 12. דבר אחר לא אמרתי, אם לא לגמור את חרדל עד 12, יש לנו לך שיעור כללי, זה כבר לא אומר. אבל אנחנו בעצם מושכים את חרדל למקום של שיחה, כן, כי למה הגענו? שבעצם המחלוקת כאן היא איך ליצור דינמיקה בחברה שאנשים יהיו שותפים למה שקורה, ובאיזה צורה, האם האווירה של תחרות, האווירה של הידברות. הגענו בריא מיגש, הכי טוב זה ייצור לחץ שכדאי לכם לדבר אחד עם השני. זה פחות או יותר, לא חכמים החליטו, חכמים יצרו נתונים שיצרו מסע ומתן כדאי, שזה מה שהאמריקאים מנסים לעשות לנו עם הפלסטינים, וכפי שאתם יודעים, זה לא כך פשוט, כן? לא, זה לא כך פשוט, בדיוק, כן? כי הם עושים את זה, לא שהצדדים יבינו אם כדאי או לא כדאי, הם רוצים לעשות את זה עם מקל וגזר. זה לא אווירה אמיתית של הידברות. לכן אני לא מדבר פוליטיקה, פשוט אומר, מבחינת הדינמיקה האנושית, האם באמת יש סיכוי לשיחות שלום שנעשו רק כי האמריקאים משגעים את כולם, כן? בסופו של דבר שיחות השלום יצליחו רק אם יהיה רצון פנימי של הצדדים להגיע לאיזה משהו. זה שאמריקאים יכריחו, יכריחו, כן? אני רוצה לקרות לא יחפור, לא כחכמים שיעשו איזה מקל וגזר, אלא חכמים זיהו את ה... את הדמויות שפועלות, אחד הוגדר מזיק ואחד לא, ועכשיו הם באים והם אומרים, מצד אחד אנחנו יותר עין על המזיק, מצד שני אנחנו לא נחנוק אותו לגמרי, לכן אנחנו יצרנו מצב שלפני שהוא עושה את הפעולה הוא יחשוב, הוא ידבר, זה הדבר הרצוי. כן, יוחנן.
שאלה קצרה, האם זה יהיה נכון גם על אילם לנזק מרובה? שאנחנו
אומרים
לו, יתכן תצטרך
לעקור את האילן? אתה בעצם מה אתה עושה? בואו נאחר. אתה לוקח מושג תוספותי ושואל מה הרים ייגש והרמב"ן יחשבו עליו, אבל האמת היא שהרמב"ן והרים ייגש לא השתמשו במושג הזה. אז מותר לנו לשאול את השאלה, אבל כאילו אם אתה שואל בפועל קצת הרים ייגש, מה הוא יפסד מרובה, לא יקרים במושג הזה בכלל. אני מניח שבהפסד מרובה אולי לא נאמר את זה, סיכוי טוב, נגיד בהפסד מרובה יש דינמיקה אחרת. יכול להיות. זה שתת הרים ייגש. שמבן אחד, תראו, זה כמו ללכת עם ובלי. הוא מצד אחד מוליך את הסוגיה למקומו של רבינו תם, שבא ואומר, רבא לא אמר את זה על כל הפרק. זה גם הנחת רווחה טקסטואלית, כי באמת זה היה דחקים עצומים כך לקרוא את הפרק, וזה גם אולי מביא את זה למקום חדש, מבחינה מושגית,
ש...
סליחה?
אנחנו סורים רביות לפי הרבה המגרש.
זה לא דבר שמשתנה, כלומר אם ייגש עצמו לא זכור לי כרגע מה הוא נוקט עמדה בכל הגרי דילי, למרות שסיכוי טוב שהוא חשב שרוב הפרק הוא גרי, אז אני השארתי באותו מקום אחר, כלומר זה לא זז במובן הזה. לפי הרים ייגש על המזיק להרחיק את עצמו, הפירוש היה שאני אבוא לאדם שמוגדר כמזיק ואגיד לו ברגע שיש התנגשות אתה חייב לעוף, בסדר? זה... ורבי יוסי בא ואומר, אני לא מגדיר כהתנגשות את, את, את מקרה של אילן ובור. למה? כי הוא לא גרד. כלומר, אני צריך להגדיר אותך כ...
אני זק להרגיש, להרחיק.
כן, אני זק אצלם, זה לא רעשי שאין עקרון הרחקה, אלא זה בא ואומר שבמצב שבו אני לא יכול לזהות תוקפן, אני חוזר, כשזה לא גרד, שבמצב שאני לא יכול לזהות תוקפן, אז אני אומר שיסוג מי שזה, שיסוג מי שזה מפריע לו. כי בעצם מה, מה שרבי יוסי אומר הוא, לפי השיטה שלהם, כשזה לא גרי דילה, לא זיהיתי אותו כ... כמזיק, לכן אני לא יכול לבוא אליו ולהגיד, סימנתי אותך, אל תעשה את זה. בסדר? כלומר, השיטה של הרי ניגש היא לזהות האיש הבעייתי, אבל לא להגביל אותו לגמרי. לזהות האיש הבעייתי ולהגיד לו, עכשיו תבדוק את עצמך, עד איך תדבר איתו, לא תדבר איתו, אבל תדע לך שאתה יכול לעשות את זה, אבל יש מחיר להתנהגויות שלך.
אני זק להרגיד, רק שלא להגיד את אליי, זה מה שאתה רוצה.
כן, אבל זה לא משתנה. בסדר, אז עד כאן, אני חושב באמת, הרעיונות הכי יסודיים, היסודיים בראשונים, שלדעתי זה מקום טוב לסכם ככה ולראות, אני אשתדל לעיין יותר, לראות אם יש עוד גישות עקרוניות, ובחינת כאילו היכולת לשלוט בחרדל חסו פעם ממש ליסודות. מה שאני מציע שנשלים פה קצת זה על הרמב"ן עצמו, על איך הוא מגלגל את הדיון, אם זה בסדר. אוקיי? אז בואו כמה דברים. קודם כל הרמב"ן מופיע בשני מקורות, ראיתם את זה? מלחמת השם הוא בחידושים, וברור שזה אותו מחבר עם רעיונות קרובים, אבל הדיון פשוט הולך בכיוונים אחרים בגלל היעדים השונים של שני החיבורים. במלחמת השם, מה עיקר המטרה של החיבור? להגן על הריף, להסביר את הריף. זה עיקר המטרה של מלחמת השם. לעומת זאת, בחידושים, מה עיקר המטרה שלו? להסביר את הסוגיה. זה עיקר המטרה שלו. ולא ראי זה כי ראי זה. בשני המקומות הוא ידבר אחרת. כך למשל, ברור, אם ישאל הרמב"ן איזה קריאה הוא הכי אהב בסוגיה, איזה נוסח הוא העדיף ואיזה קריאה הוא העדיף, הוא בחד משמעית אהב את הנוסח של אלה, והוא העדיף לקרוא את זה לפי הרים ייגש. זה המקום של הרמב"ן. הוא גם חשב שזה קורה טוב את הגמרא, הוא גם חשב, אני חושב שהוא הזדהה מאוד עם הרעיון, כי כשהרמב"ן ראה את רבינו תם והרזה הוא אמר לעצמו, זה מופרך הדבר הזה. ואני גם רוצה להסביר למה זה הרמב"ן היה כאילו חייב להגיע לזה. זה בגלל דברים של הרמב"ן בגרי. אני רוצה להזכיר פה שהרמב"ן בדף חב"ב, שהוא עסק בשאלה על איזה חלק לפרק רבי יוסי חולק, אז הרי הוא בנה רעיון שזה לא נכון להגיד שרוב הפרק הוא גרי לכן רבי יוסי מודה. אלא מה השפה יותר נכונה? שרוב הפרק לא צריך בכלל מראש להגיע לגרי, ולא בכלל צריך להגיע מראש שרבי יוסי יודע, הוא פשוט מראש לא דיבר על זה. וזאת למה? כי הרמב"ן הבדיל בין מושג שנקרא הזק המזיק במקום שמניחין אותו, לבין מקרי גרי שנאמרו על דברים שהם באופיים לא מזיקים, כמו סולם ואילן. זה היה הרד המרכזי של הרמב"ן. הרמב"ן אז אמר, גרי, הוא אומר, הדבר תמים, אבל יש חיצים שעפים. אבל כשהדבר מראש לא תמים, אומר הרמב"ן, מה זה שייך רבי יוסי וחכמים? רבי יוסי אף פעם לא דיבר על זה. כל הרמב"ן, רבי יוסי, אני עושה בתוך שלי. זה תמים לגמרי. מה אתה אומר לי מה לעשות ברשות שלי? עכשיו, השבוע קיבלתי טלפון שהצבן אותי, חבל הזמן, למרות שאני התייתבנתי מול אשתי, לא מול מי שהתקשר אליי, כי אני בכל זאת קצת גם נכבד כזה. אבל מישהו התקשר אליי וביקש, אני אבקש מהבן שלי וקלטו לדחות את החתונה, כי זה לא נוח לו איזה משהו. זה יוצא לי כאילו, בשביל מה אתה מבקש את זה? כאילו, מי אתה? כאילו, אמרתי, איזה חוצפה, כאילו. אמרתי לו, תשמע, זה חתונה שלהם. אז הוא אמר, אז בקש מהם, תגיד להם שיתחו את החתונה. אמרתי לו, סליחה. אמר לי, מה, אתה רבא שלו, אתה צריך להגיד לו מה? אמרתי לו, שאיתי טוב. כאילו, אני רבן אותם, היא זוכרים, כן. אבל מה שאני בא ואומר, הרמב"ן אומר, בפעולות תמימות לגמרי, היה רבי יוסי, כאילו, מה, מי אתה שתגיד לי מה לעשות בדברים, שמה הם קשורים בך, כן? זה מישהו שאיכשהו, אחד מהאורחים של החתונה לא יוכל לבוא, אם הוא יהיה בתאריך מסוים, איזה משהו שחשוב לאותו בן אדם. בסדר, בעיה שלו, כן. אבל כאילו זה רבי יוסי. אבל מהרמב"ן, בא בן אדם, ושם פצצות סירחון. מה? כן, לא משהו, בסדר. אני... כאילו, אני לא, אין לי עניין, משהו, לא חשוב, לא חשוב, אני לא רוצה כאילו לגלוש יותר מזה. אבל אני אומר, זה רבי יוסי, כאילו מה? אני עושה דבר, אני שם סולמות, כן? אני חוזר לאבן שלו, אני שם סולם, מה? אתה תגיד לי איפה לשים סולם, איפה לשים את המדרגות של הבית שלי, מה הבעיה שלך, כן? לכן הגמרא אתה צריכה להגיד, אבל מה הרמב"ן, אם בן אדם שם פצצות סירחון בחצר, באמת השני, יכול להגיד לך, סליחה, אדוני, מסריח פה. או בוא נגיד בצורה מאוד פשוטה, רבי יוסי לא חלם בכלל לדבר על זה. ולכן הוא ודאי לא חולק על זה. עכשיו, מי שקורא ככה פרק לא יח פה, ברור שהוא לא יכול להגיד רבנו תם. למה הוא לא יכול להגיד? רבנו תם יהיה בעיניו, אין לו פשר. כי מה אומר רבנו תם? תמיד הראשון, איך הוא נקרא? לא מזיק. כל הרעיון של הרמב"ן, שהוא קרא על פרק לא יח פה, היה להגיד שהפרק הזה זיהה פעולות של חצר שנקראות במהות, זה אימננטי, זה פנימי להגדרה שלהם, שהן פעולות של מזיק. ולכן אומר הרמב"ן, לא יכול לחשוב כמו רבנו תם, כן?
זה לדעתי לא נכון. כשאני חופר בור אפילו כראשון, אני בכל זאת פולש לתוך השדה של השכן שלי, אני מערער.
באמת בור אני אוסר? מה אתה רוצה? אתה צודק, בור אני אוסר. אבל אני אוסר, אבל הרמב"ן אומר שהיות ורוב הפרק מתואר אצלו כמזיק מראש, כי זה דבר, לכן להגיד את רעיון רבנו תם והרזה, שכשאני ראשון אני לא מזיק, זה פשוט לא יכול להיות. לכן זה ברור שהרמב"ן הלך למקום עצמו, הלך למקום של הרים יגש, שמה בעצם הוא הצליח לעשות? כי מבחינת הרמב"ן זה היה הישג אדיר שגרם להזדהות הפנימית שלו. מצד אחד זה הגדיר את הפרק הזה כעוסק באמת בפעולות בעייתיות. הוא עשה את זה. יש פה פעולות בעייתיות, גם שאתה ראשון. מצד שני, הוא לא חנק את כל החברה כי הוא אמר, ראשון כדאי לך להיות. אבל מצד שני, היות ואתה מזיק, אני אעיף אותך משם ברגע שבאמת זה מפריע, ואז יצרתי את הדינמיקה שתיארתי קודם. אתה יכול לעשות את זה, אבל תדע שאתה אולי לא כדאי לך. זה פחות או יותר האווירה שהרמב"ן יצר, אבל כך לדעתו צריך לקרוא פרק לא יח פה. כלומר, כשפרק לא יח פה מתאר דמויות, אצל הרמב"ן זה לא מתאר תחרות עסקית. קודם כאילו, הרבן אותם הגזמתי, ככה בעצם הרמב"ן אומר. אתה באמת חושב שהעודף היזמות והתחרות היא טובה, כשמדובר בפעולות מגורים, שכידוע כוללות גם סרחונות, כל מיני דברים כאלה? זה לא תחרות עסקית, זה לא קיבלנו הקפיטליזם, זה לא ממש קפיטליזם מהרמב"ן. לא מדובר פה ביזמות כלכלית. שם לא יודע מה תפיסת העולם שלי, זכותי לייצר הרבה תפיסות עולם. אבל מדובר בפעולות חיים, שמה לעשות, כמו שהגוף האנושי, יש לו גם ריחות, כן? יש לו גם דברים עם כל מיני, גם החצר נראית ככה. הבית כולל שירותים, כולל סלון, כן? ובמובן הזה הרמב"ן אומר, השפה של הפרק הזה דיבר גם על הריחות, כך הוא דיבר, אז תכניס שפה שתגיד, איזו מות, שהשירותים יהיו פה שם, כאילו, עזוב, כאילו, הוא בכלל לא התחבר לזה. כאילו, הרמב"ן אמר, הפרק הזה, הוא דיבר על הנפש האלוקית והבהמית יחד, בשון בעל התניה. וכשאתה דבר על הנפש הבהמית, להתחיל למכור לי תורות של יזמות, וזה, הוא אומר, עזוב אותי, לא שייך. זה פחות או יותר עוצמת ההתנגדות של הרמב"ן. מצד שני, האם הוא אמר, אז בוא נחליט אנחנו הכל, וזהו, לא. כלומר, במעמד הזה קסם לו שרים יגש השאיר מרחב של בחירה לדמויות למטה. אבל הוא לא יכול לחשוב את רבן אותם, לכן, בסופו של דבר, הרמב"ן בחידושים, שהוא צריך לבחור עמדה, הוא אומר, אני אוהב את הגרסה של הרים יגש, כי זה מופיע באמת בספרים המדויקים, האלה, זה מאוד מאוד מדויק. שנית, אומר הרמב"ן, רעיונית, זה משתלב יפה מאוד בהבנת החיים, כי כאמור, הנפש הבהמית מככבת פה, והחכמים היו מודעים לזה, אמרו, אדוני הטוב, אתה תדע מראש איפה השירותים, אתה אל תגיד לי זה 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 תמים, זה חדר נקי, אני ראשון, אין דבר כזה. אתה כן תיצור איתך, מצד שני הוא לא חנק. וגם הרמב"ן חשב, זה מסביר מצוין את השקל לבטריה, אני אגע בזה מיד. במלחמות קורה דבר אחר, במלחמות הוא עבד לעם קודש. במלחמות המטרה היא לא רק להציע פירוש יותר טוב מהבעל המאור, אלא המטרה היא להגן על הריף. ובהקשר הזה, היות ובריף כתוב שכל הסוגיה מדברת בלוקח, וצא שהריף כנראה לא גרס, אלא, ולכן מה אני חייב לעשות? חייב לעשות? להסביר את הסוגיה בלי אלא. הוא לא גרס אלא, להסביר את כל הסוגיה בלוקח. הוא לא גרס אלא, לכן הריף אומר שבמסקנה הלוקח מדבר על מה? גם על חרדל, כך כתוב מפורש בריף. לכן הרמב"ן אמר, אני אישית אוהב תרים יגש, והוא לא התאפק במלחמות, ומה הוא עשה בסוף הקטע במלחמות, הוא הביא תרים יגש וסיפר לך שהוא אוהב אותו. הוא לא התאפק, זאת אומרת, זה לא שהוא מסביר תריף וזהו, יש לו גם דעה משלו, אבל כל המאמץ במלחמות הוא כוון כדי להסביר את שיטת הריף. מי שיקרא את הסוגיה אם לוקח, שזה מצד אחד לקח אותו מאוד מאוד קרוב לרשי, שמצד שני זה כרחוק מזרח ומערב מרשי, כי הרמב"ן ניסה גם לפצות על הכשלים או הקשיים העצומים בשיטת רשי מבחינת הזרימה של הסוגיה. זה בעיקר המהפכה של רשי, שאני טוען שהחרדל היה לפני הדבורים. הרמב"ן לא היה מוכן להגיע לרעיון הזה בשום שלב במלחמות, הוא לא מגיע לרעיון הזה. הרמב"ן תמיד סבור שהדבורים לפני החרדל, גם כשאני אומר לוקח, זה גם, מיד נסביר, זה גם יותר טוב טקסטואלית במשנה. זה הרי קשה ביותר להגיד שהחרדל לפני הדבורים, וגם מושגית הרמב"ן, אני חושב, גם כשהוא הסביר תריף, התנגד לביטול המוחלט של עקרון הקדימות. הוא אמר, האמירה הזאת שאדם ימכור שדה שיש בו חרדל, השני יתקע לו דבורים בפרצוף, יגיד לו תעיף את החרדל, הוא אמר הדבר הזה הוא לא הוגן, הוא לא מוסרי, הוא לא יכול להיות. ולכן בתוך המלחמות לאורך כל הדרך הרמב"ן מתעקש שכאשר אתה לוקח אז יש עיקרון של קדימות. הוא מתעקש לאורך כל הדרך שאנחנו לא לגמרי זרקנו את המשמעות של להיות ראשון או לא, ועל רקע זה בחכמים אין לו ברירה, וברבי יוסי הוא עושה פה מהפכה, ולכן הוא מנסה כאילו להציע קריאה אחרת לפי גרסת רשי. ומה בעיקר המהפכה שהוא עושה? הוא עושה דבר אחד שהוא כאילו נתן לו את היכולת לקרוא אחרת את הכל. כל הראשונים הניחו בקריאת הסוגיה, מראשית הסוגיה, מרגע הבאת הברייתא של רבי יוסי, שאיך רבי יוסי מתאר את היחס בין החרדל והדבורים כנזק הדדי. פה בא הרמב"ן ואומר, אני עיינתי בתוספתא, ובמחילה מכבוד תורתכם, בתוספתא ברור שמה רבי יוסי חושב, שמי המזיק, הדבורים הם 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 מזיק, זה כמו טייסת ששולחת זמזומים ופצצות על אנשים. ולכן הרמב"ן מתחילת הסוגיה אומר, שלפי מיטב הבנתי, רבי יוסי פשוט חשב שמי המזיק, בעל הדבורים ולא בעל החרדל. או בלשון אחרת, כשאני בא לסוגיה ומנסה להבין, רבי יוסי מתיר בחרדל, הסיבה שרבי יוסי מתיר בחרדל, זה לא בגלל שעיקרון ההדדיות, כמו שאני גם אתה, אלא זה בא ממקום אחר, כי אני לא מזיק ואתה מזיק.
אנחנו חולקים
במציאות? כן. בוא נגיד ככה, בסופו של דבר מי אומר את זה שהם חולקים במציאות? הגמרא. אז הרמב"ן כבר העדיף להגיד שכבר מההתחלה הם חולקים במציאות. ולשון אחרת, עד עכשיו מה למדנו בגמרא? שחכמים אומרים שהחרדל מזיק לדבורים, הדבורים לא מזיקות לחרדל, ורבי יוסי אומר כל אחד מזיק לשני. בא רמב"ן ואומר, עד אותו שלב בגמרא, שהיא אומרת את זה, הגמרא באמת חשבה שהדבורים מזיקות לחרדל, והחרדל לא מזיק לדבורים. עכשיו, אמנם נכון הדבר שזה לא חלק אמירה הזאת. למה היא לא חלקה? כי הרי לפי הרמב"ן יוצא שלא מובן, למה בעל הדבורים אמר לבעל החרדל תרחיק? כן, הרי ברור שהחרדל מפריע לבעל הדבורים. אבל הרמב"ן לא אומר שזה לא מפריע, הוא רק אומר שאם אני צריך לנתח את המצב שיתרחש פה, יש פה חרדל ליד דבורים. ואני שואל את עצמי, מי המזיק פה? התשובה אחת משמעית היא שאם אני צריך לבחור, אני חושב שהכי פשוט להגיד שבעל החרדל הוא המזיק, בעל הדבורים, סליחה, הוא המזיק. ולכן, עכשיו בוא נראה בפשט משנה, בפשט משנה לא כתוב הרבה, כתוב רבי יוסי מתיר בחרדל. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה הוא מתיר בחרדל? כי הוא לא המזיק. יש פה אחד שיש לו דבורים שהם, היה מותר לשים אותם, בסדר? עכשיו הוא בא ורואה את השכן שותל חרדל, אז הוא אומר לה, אדוני השכן, אל תשתול חרדל. למה אל תשתול חרדל? כי זה מזיק. אז הוא אומר, במחילה, אם מישהו פה מזיק, זה אתה, זה לא אני. כלומר, הוא קרא את הברייתא בגמרא של עד שאתה, אני קורא אותה, עד שאתה עומד הרחק חרדלך מדבוריי, אתה אומר זה מפריע לי, הרחק דבורך מחרדלי. למה? כי אתה המזיק. כך הוא מפרש את זה. למה מה מפריע? זה לשון קשה, אבל הוא מרוויח את זה שאין צורך לומר שהחרדל ראשון. זה רווח עצום, שתדעו. כי זה מפריע, אני חוזר, הרמב"ן לא אומר, הוא לא יכול להגיד שזה בכלל לא עושה כלום, כי אחרת הוא לא יכול לקרוא את הבית הזאת. אבל כן הרמב"ן אומר, כשאני בא ואני רואה את ההתנגשות בין שתי הדמויות האלה, ואני אומר בשם עקרון המזיק והניזק, למי אני אגיד מי מזיק את מי? אז הרמב"ן אומר, האמת, אני חושב שהבעל הדבורים הוא הדמות היותר בעייתית, ולכן בעל החרדל הוא לא משתמש בשביל כל הדדיות. בעל החרדל פשוט מה אומר לו? אל תדרוש ממני להתרחק, כי אתה המזיק, לא אני. זה כמו שניקח דוגמה, אדם ישים משרה והשכן עכשיו איזה ישתול ירק. אז כל הדיון עד היום היה האם בעל הגן, הגינה, הירק יכול להגיד לבעל המשרה תרחיק. אבל אתה מראה לדעת שבעל המשרה יכול להגיד לבעל הגינה תעקור את הירקות שלך? לא מצאנו. אבל לא, זה חרדל בתחילת הדרך. ולכן כשהגמרא תרצה בלוקח, היא תרצה באופן חלק את רבה בלי לעשות את ההיפוך שלה מראשון. כי סך הכל מה הייתה השאלה? השאלה הייתה איך הדבורים הגיעו עם המזיק. כלומר, אם אני הגדרתי לפי רב יוסי שהמזיק הם הדבורים, ולפי רבה אסור לסמוך, כשבעל הדבורים שם את הדבורים, מה היו אמורים לצעוק עליו? להראות שאין חרדל, אל תשים דבורים, כי הרי רב יוסי הצהיר שבעל הדבורים הוא מזיק. זו הייתה שאלת הגמרא. אז זה הגמרא תרצה שמדובר בלוקח, ויות הוא מדובר בלוקח, לכן מה אומר רב יוסי? שאתה לא יכול, אתה מבין איך הוא הגיע לשם, זה הכל. הבנתי איך הוא הגיע. עכשיו אני שואל את עצמי, אז מה הסבר הדיון בינו לבין בעל החרדל? נשאר אותו דבר, שבעל החרדל טוען, אתה לא יכול לומר לי להרחיק, כי אני לא מזיק, זה הכל. אבל מה יצא בחכמים? פה קרה חידוש. מה החידוש שיצא בחכמים? החידוש שיצא הוא שעזרו לי, שלמרות שבעל הדבורים הוא
רק מפריע,
שבעל הדבורים הוא
מזיק,
הוא לא, 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 לפי חכמים, ובוא נראה מה יוצא. בוא נקרא את זה בפנים. לפי הרמב"ן יוצא ככה, שחכמים חושבים שבעל החרדל הוא המזיק, לא בעל הדבורים. סליחה, זה המחלוקת. בעל החרדל הוא המזיק, ולכן מה אני יכול לומר לבעל החרדל? סך הכל, אל תבוא לפה.
למה? למה? הוא אומר, דווקא בגלל שהחרדל שלי מזיק לדבורים שלך, והדבורים שלך מזיקות לי, אני שם חרדל כמגננה. אדרבה, אני שם
כן, אבל חכמים, אבל חכמים לא חושבים שבעל הדבורים הוא מזיק. כלומר, אני קורא את זה בתוך הרמב"ן.
הדבורים יש
שם כמזיק. הרמב"ן כותב ככה, אני קורא. בואו נקרא את זה בפנים. מפרקים אלה מה הפאפה בלוקח. כלומר, לעולם הדקטני מתיתי מנרק מנתיתי, דווקא קטני בדיתנו לנזקין. אבל קילטנו לא מרחיק, ולא משום דבעל נעבה לסמוך סומך, אלא משום דאחה בלוקח שלקח משרה וחרדל עסקינן, כגון ראובן שמחר שכר, ולוקח הוא, זה היה בבת אחת, סליחה, אני צריך לתקן, שמחר שדהו לשני בני אדם, לזה משרה וחרדל ולזה ירק ודבורים. וחילק הירק ודבורים לא מציע למימר לחברי הרחיק דין ממליך לה ועבידנה. כלומר זה פשוט הסביר איך הגיע הראשון, והקשין אי בלוקח ואני למקחות וחילק הירק לא מרחיק, כי איק הירק נמי עמי מרחיק ותו מי טיימא דרבי יוסי וכו', ועל זה אדרינה ודייקינה מדרבינה וכו'. אבל הרמב״ן כאילו הוא לא עשה את הפליפ פלאפ של רשי עם, עם הדבורים והחרדל, וזאת מה אפשר לו את זה? כי הוא פירש ברבי יוסי לאורך כל תחילת הסוגיה שהדבורים המזיקות, אז הוא מגיע גם לקריאה יותר חלקה בסוגיה ליבא דעריף. בסופו של דבר החאפ של הרמב״ן גרם לו לבעיה. מה הבעיה שזה גרם לו? כי אם לרבי יוסי, והרמב״ן חושב את זה עד הסוף, שמי שמזיק באמת הם הדבורים, וכל היתר חרדל הוא כי החרדל לא מזיק, ככה מפרש הרמב״ן, אז אתה בסופו של דבר לא זקוק ללוקח, אתה לא זקוק לכלום. כאילו בעצם המשנה הזאת פשוט לא, היא לא רלוונטית בכלל למה? לכל הדיון. כלומר, התירות של הרמב״ן, אני אסביר את זה, הוא יותר מדי טוב בשביל בשביל שצריך בכלל תרוצי הגמרא. אני אגיד את זה באופן הבא, מה שקרה לרמב״ן הוא הדבר הבא: כל הקריאות שהוא לראשונים בגמרא לא הניחו את דעתו, ולכן הוא עשה המהלך שאנחנו גם אוהבים לעשות, הוא קורא את התוספת את רבי יוסי בתוך כל התנאים, והגיע למסקנה הפשוטה שלפי רבי יוסי הדבורים המזיקות ולא החרדה. אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת הוא כבר לא צריך את הסוגיה, כי לפי דעתו אני לא רואה שום, כמעט שום בעיה. הרי הרמב"ן הרי גם מיוחד שהוא גורס כמו הריף של אלה, הרמב"ן הרי אומר מותר להיות הראשון, אבל בעל הדבורים עכשיו אני יודע איך מותר להיות. הסוגיה כמעט מתייתרת לפי המהלך שהיא הולכת אליו, פשוט מאוד כי בעל החרדל הוא תמים. הקריאה הזו כל כך טובה, לכן בסוף כשהרמב"ן מגיע להלכתה, מה הוא היה חייב לפסוק? חייב שבמציא יש חרדל ודבורים שאי אפשר לפסוק כמו רבי יוסי, כי אחרת מה קורה לסוגיית חרדל? היא בעצם איזשהו מקום היא קורסת, וחכמים קורסים.
מה זה? הזה.
אז הוא אומר במפורש שזה רק רבי יוסי אומר את זה לחכמים, לשיטתכם שהחרדל מזיק לפחות תגידו שלאיזה גד עדיף. כלומר הרמב"ן קורא את באופן הבא: רבי יוסי אומר לחכמי האמת שהדבורים מזיקות, לשיטתכם שאתם מוכנים לקרוא להפרעת החרדל נזק, לפחות תדברו על נזק הדדי. איך הגעתם לזה שרק החרדל מזיק? אבל הרמב"ן אומר אני עצמי מה חושב, שהדבורים מזיקות. ככה הרמב"ן כותב את זה מפורש.
כאילו אני בעל החרדל ומגיע לבית דין, אני הייתי אומר לבית דין, אני אינני יודע בביטחון אם החרדל מזיק לדבורים או לא, אבל אולי כן, ואני בעזרת החרדל מצמצם את הנזק שהדבורים גורמים לי.
שומע.
אז אני מגדל חרדל עד לגבול, ומי יכול לחייב אותי להרחיק?
זאת טענת רבי יוסי לפי הגמרא, בדיוק מה שאתה אומר, אתה צודק. זאת, אבל הרמב"ן אומר זה לא דעתו של רבי יוסי עצמו על המצב, כי רבי יוסי עצמו על המצב מה חשב? שרק הדבורים מזיקות. ככה רבי יוסי עצמו חשב.
אני אינני יודע, זה לא יכול חמיץ אותי בדבורים לא מזיקות, אולי כן, אבל אני בשדה שלי אני מצמצם את הנזק בהסתברות שאולי בכל זאת החרדל מצמצם את
ה... בוא נאמר ככה, הרמב"ן שסובר שלרבי יוסי הדבורים הם המזיקות, ההכנסה של הטיעון ששנינו מזיקים הוא מסתדר מצוין עם הצעת הקריאה שלך של סוג של הגנה עצמית. סוג של הגנה עצמית, אל תמנע ממני את זכות ההגנה העצמית. אבל מבחינת הדחקים שרש"י נכנס לסוגיה, הרמב"ן חשב שעל ידי הכנסת הגורם שהדבורים מזיקות הוא מצליח לקרוא את הסוגיה באופן שלא צריך חלק מהלופים שרש"י עשה, וזה מה שיאפשר את הקריאה של הריף. כולל אבל זה גם כאמור מבחינת עד כמה אני ביטלתי לגמרי את כל הקדימות, הוא נעשה הרבה יותר, יותר מתון, כי הרמב"ן מתאר כל הזמן את לוקח ששניהם קנו ביחד, וכששניהם קונים ביחד אז אני אומר מי שקונה חרדל יד דבורים שלא יגיד לעצמו חשבתי שאני אמשיך לקיים את שניהם, כי אומרים לו עד עכשיו למה שניהם היו,
כי
ככה בעל אותם בעלים, ברגע זה שני בעלים אתה יודע שאתה צריך לעוף, כל דבר הם ישרה וירק. היות והרמב"ן מתאר שהם קנו ביחד, אז אתה לא יכול לטעון חשבתי שהם ישרה וירק חיים טוב אחד עם השני. אומרים לו אדוני הטוב, כל מי שיודע את המציאות יודע שהבעל הבית הזה נהג בשיגעון, ולא ככה נוהגים אנשים סבירים. לכן כשאתה קנית את הירקות המשרה כבר הייתה כאן, ולכן אתה הבנת שאתה יכול לקנות אדמה, הירקות אל תגיד שהבנת שאתה יכול. זה מה שחכמים אומרים באמצעות לוקח. זה המקסימום של המזיק להרחיק את עצמו, כן? כשעל המזיק להרחיק את עצמו, הכוונה שאתה קונה מציאות שהנזק קיים בזמן הנזק, בזמן הקניין. אז מה אני יכול להגיד לך? תרחיק. זה המקסימום של המהפכה שמתרחשת כאן. אבל אומר הרמב"ן במפורש, אם יבוא יהודי ויהיה לו רק שדה עם משרה, והוא ימכור לשני את החצי של השדה והוא ירוץ וישתול ירקות, מעולם לא עלה על דעת מישהו בסוגיה שמה אפשר להגיד לבעל המשרה, תתרחק מפה. זה מעולם לא עלה על דעתו של אף אחד בדעת הרמב"ן. כל הלוקח שעשה איזה מהפכה ועל המזיק להרחיק את עצמו, זה רק בלוקח שמחו, שהמציאות הייתה ששניהם כבר היו. ברגע שקנית כבר אתה הבנת את המשמעות של הקניין, כי אתה הבנת בעצם שהמוכר הזה נהג בצורה לא הגיונית. אני אגיד, אולי גם בגלל זה הוא מוכר, כן? והוא נהג, וזה לא הגיוני, אל תגיד שאני יכול להנציח את המציאות הזאת. זה הכוונה. אבל המהפכה, כמו רש"י, שהגענו למצב שבו אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, אדם בהתר גמור שם דברים, ואז אנחנו נעיף אותו, זה לא עלה על דעת הרמב"ן בשום מקום.
למה לא יכול להגיד שגם הדברים, גם אחד על מזיק, צריכים להחיק שני, זאת אומרת, שניהם צריכים להחיק ולא אחד. מה הוא אומר? מה מצד אחד צריך להחיק? לכן צריך להגיד שלחרדה זה הוא לא מזיק. תגיד,
אני חוזר על דברים, אני חוזר על דברים שכבר נאמרו. הרמב"ן הבין שבמשנת חרד"ל ביסודו של דבר מדובר על כך שאין בכלל הרחקה.
נראה לי יותר פשוט להגיד שהוא לא צריך להרחיק
את כל הרחקה, שניהם צריכים להרחקה. כן, אבל הרמב"ן הבין, וברבי יוסי, זה לא שמתחלקים בהרחקה, אלא שאין בכלל הרחקה. עכשיו, מה יסביר את זה? כי החרדל לא מזיק. אם החרדל, כלומר, אם היה פה באמת נזק הדדי, הרמב"ן אומר, הדבר הכי נכון הוא לעשות כמו רבה בבור, שמתחלקים בהרחקה. אבל במשנת חרדל, למה לא תואר הרחקה הדדית? כי אין נזק הדדי. ככה טוען הרמב"ן.
כן. מסתבך עם שונה משנה.
הרב, זה כן, הוא אומר בסוף, שלא רבי יוסי מזיק סגיד עליי, יפי לאור. ולא אפשר לדעת שבה הדבורים נקרא מזיק לבדו. אלא שניהם מזיקים.
אתה כאן, איפה אתה נמצא? אז בוא נקרא את זה, מפרקינה, צריך פשוט לסיים. אלא רבי יוסי אלא מזיק סביר עליי, ואפילו בלוקח כרבנן. ולא כשעלה על הדעת שבעל הדבורים נקרא כמו פה מתרחש המפנה. עד עכשיו מה חשבנו? קראנו את כל הסוגיה, שמי המזיק? בעל הדברים לבדו. אבל עכשיו שינינו דעתנו, למה? כי עד עכשיו גם ידענו שיש פה הפרעה. אז החלטנו עכשיו להגדיר את ההפרעה כנזק. ואז, כאן הגמרא היא עשתה שינוי. אלא שניהם מזיקים, ושניהם קופים זה את זה להרחיק, כל אחד חצי הרחקה. ופה בדיוק העניין. כל עוד שחשבתי שרק הדבורים מזיקות והחרדל מזיק, לא מזיק, לכן הבנתי למה אין פה שפת להתחלק בהרחקה. אבל כשהעברתי את הסוגיה לנזק הדדי, אז השפה צריכה להיות הרחקה הדדית, כי בניגוד למה שחשבנו אתמול, שמה קורה בעקרון ההדדיות, אתה לא הרחקת גם אני לא מרחיק. הרמב"ן אומר לא נכון, אתה תתרחק חצי ואני חצי, כי הרמב"ן האמין בהרחקות. כן, תזכור, הרמב"ן מאמין בהרחקות. זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר פה. עכשיו רבי יוסי לאו דינא כאמר שיהיה מותר לסמוך מקרא דילא, רבנן כאמר לו וכו'. אנחנו נעצור כאן. אני חוזר ומבקש, אם יש מישהו שיש שורות ברמב"ן שהוא עוד לא מבין, שיבוא אליי, אני אקרא איתו אותם, בסדר? ובאופן כללי, אני חושב שנסתפק בזה. מה שאני מציע ביום ראשון, שאני אכנס קצת לאחרונים, יש איזה קצות מפורסם שכולם ממליצים ללמוד אותו, אז אני אלמד אותו ואני אראה אם כדאי. ראיתי גם שאצל רב חיים בשיעורים יש כמה קטעים, נבדוק אותם, ובעזרת השם מיום שני התוכנית היא ללמוד רב שמעון החכמים. שלום.